say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, היום יום שני, כ"ג ג' בניסן תשפ"א, מסכת שקלים, דף ט"ו. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בעוד שבוע ימים כעת חיה בעזרת השם ובישועתו ביום שני, למד בניסן, א' דראש חודש, יהיה הרבה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, נחגוג בשמחה ובטוב לבב את סיום מסכת שקלים על כ"ב דפיה, ונגיש אותה לבורא עולם, לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו. השתבח שמו הגדול עד. היום חטא לעומר. כתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר, את תנופה שבע שבתות תמימות תהיה נעד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. ועוד כתוב, שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה. נצטווינו בזה לספור שבעה שבועות מיום הבאת קורבן העומר, שהוא ביום ט"ז בניסן. ועד לחג השבועות שהוא היום החמישי מיום הקרבת העומר. התחלנו לספור בליל שני של החג בחוץ לארץ, בליל הסדר השני, וסופרים שבעה שבועות שהם 49 ימים. וזהו שכתוב תספרו 50 יום, קיבלו חזל שפירושו עד ליום החמישים תספרו. מצווה על כל אחד ואחד לספור לעצמו, דכתיבו ספרתם לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. ומצווה זו נוהגת גם בזמן הזה שאין הבית ואין קורבן העומר. יש אומרים שבזמן הזה אין מצווה זו נוהגת אלא מדברי סופרים. זמן הספירה הוא בתחילת הלילה, לפי שנאמר, תמימות תהיינה. ואי אפשר למצוא תמימות, אלא אם מתחילים בתחילת הלילה של יום ט"ז, וכיוון שספירה ראשונה בתחילת הלילה, שאר כל הספירות שווין לה. וזה מנן בתחילת הלילה. מתפללים תפילת ערבית לפי שמצוות תפילה וקריאת שמע שהן תדירות קודמות, ומיד אחרי תפילת 18 של ערבית סופרים ספירת העומר. לא ספר בתחילת הלילה, סופר כל הלילה, שיעלה עמוד השחר כל אימת שנזכר. אם לא נזכר עד שעלה עמוד השחר, סופר ביום בלי ברכה. כיצד סופר? תחילה מברך אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, ואחר כך סופר ואומר, היום כך וכך בעומר או לעומר, מקום מקום כמנהגו. בלילה הראשון אומר יום אחד לעומר או בעומר, ובלילה השני שני ימים לעומר, וכן בכל הלילות עד ללילה השביעי. בלילה השביעי מוסיף ואומר, שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר, והספרדים מסמיכים תמיד לעומר אל הימים, ואומרים היום שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד. מלילה זה ואילך מונה הן את הימים והן את השבועות. בלילה השמיני אומר שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר, ולספרדים שמונה ימים לעומר שהם שבוע אחד ויום אחד, וכן בכל לילה ולילה הוא מונה תחילה את מספר הימים הכולל, ואחר כך מפרט אותם לשבועות וימים. ואם טעה ומנה רק את הימים או רק את השבועות, חוזר וסופר בלי ברכה. יש להקפיד לומר ימים עד 10, ומאחד 11 ואילך אומר יום. וכן צריך להקפיד לומר שבוע בלשון זכר, שבוע אחד, שני שבועות וכולי, ולא שבוע אחת, שתי שבועות וכדומה. ברכת הספירה והספירה עצמה נעשות במעומד. שנאמר מאחל חרמש בקמה, אל תקרי בקמה אלא בקימה. ואם ספר כשהוא יושב יצא ידי חובה ואינו חוזר וסופר. ויש נותנים סימן לספירת העומר שהיא במעומד. עצת השם לעולם תעמוד, עצת נוטריקון, עומר ציצית, עטיפת הטלית ותפילין הנחתם לעולם תעמוד. אחר הספירה נוהגים לומר, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. את העם המנהג הזה, לפי שזכרנו בספירה את קורבן העומר, אנחנו מתפללים שיבנה בית המקדש ונקריב את העומר ככתוב בתורה. תחילת הלילה שאמרנו לעניין הספירה הוא ימצא את הכוכבים, ואם ספר בבין השמשות שהוא ספק לילה, אינו צריך לחזור ולספור, אבל מכל מקום טוב לחזור ולספור בלי ברכה. השואל את חברו כמה ימי הספירה בלילה הזה, אם הנשאל טרם ספר ייזהר שלא יאמר לו הספירה של הלילה, שהרי בכך יצא ידי חובתו ושוב לא יוכל לספור בברכה כתיקונה, אלא ישיב לו אתמול ספרנו כך וכך, וביותר צריך אדם להיזהר בלג בעומר, שלא יאמר לפני שספר לג בעומר היום, כיוון ששם היום שגור בפיו, ובדיעבד אם אמר כך, יחזור ויספור בברכה, כיוון שלא הזכיר המניין בפירוש אלא בראשי תיבות, וכל הספר בראשי תיבות לא יצא. אבל אם אמר לו מניין היום בפירוש כך וכך לעומר, או אפילו לא הזכיר את המילה לעומר, רק אמר סתם היום כך וכך, שוב אינו סופר בברכה בלילה זה. אבל אם לא אמר את המילה היום, רק אמר כך וכך לעומר, לא יצא בזה ידי חובתו וחוזר וסופר בברכה. לפי שעיקרה של ספירה הוא לספור את היום, ויש חולקים ואומרים שאם הזכיר מניין היום, אף על פי שלא אמר היום, שוב אינו סופר אותו יום בברכה. כשהוא פותח בברכת הספירה, נכון שידע מה המספר שעליו להוציא בפה, ואם בשעת הברכה לא ידע וברך על דעת שיספור כמו שישמע מחברו, ושמע אחר הברכה מה שחברו ספר ומנה כמו הוא יצא. ואם סבור היה שעליו לספור מספר אחר, ואחר הברכה נזכר או שיזכרו את המספר הנכון, סופר על סמך הברכה הראשונה, אף על פי שהייתה דעתו על מספר אחר, שדברים שבלב אינם דברים לעניין הזה. בירך וספר ואחר כך מתברר לו שטעה בספירתו, אם לא יפסיק בדברים אחרים שאינם עניין הספירה, חוזר וסופר את המספר הנכון על סמך הברכה הראשונה. שכח ולא ספר ספירה אחת, לא בלילה ולא ביום, בלי ברכה, שוב אינו מברך על הספירות האחרות, וחייב לספור כל שאר הלילות בלי ברכה. במה דברים אמורים, אם ברור לו שדילג על ספירה אחת, אבל אם הוא מסתפק אם דילג או לא, יספור בשאר הימים בברכה. נשים פטורות ממצווה זו, אישה שבאה לספור סופרת בלי ברכה, ונוהגים שאנשים המתפללות בקביעות סופרות ומברכות, ונוהגים שאחרי הספירה אומרים למנצח בנגינות שיש בו ממתת תיבות במסורה, כמניין ימי הספירה, שכמה תיבות במזמור זה מחוברות לאחת במסורה, כגון בכל גויים כי תשפוט, וכן שלוש תיבות כל אפסי הארץ מחוברות ונחשבות כתיבה אחת. ואומרים תפילת ענה בכוח עם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בסוף, שאף בהם יש קרוב למניין הספירה ממחת תיבות. ובסוף נוהגים להוסיף עוד בקשה, ומינה קדום היה בארץ ישראל ומצרים כי השץ סופר אחר הקהל, שלא יצא הקהל ידי חובתו בספירת השץ, אולם להסיר מכשול מהקהל שלא יתוהה בספירה, הנהיגו שיהיה הקהל מונה אחר שליח ציבור. בחוץ לארץ שעושים בליל שני כל סדר הלילה של יום טוב ראשון, יש נוהגים שם שסופרים בלילה זה ספירת העומר, אחרי כל הסדר, כי אם יספור קודם, הרי כבר מנה את הלילה כליל ט"ז בניסן, וכיצד יעשה אחר כך סדר של ליל ט"ו, ואולם רוב העולם אין חוששים לכך. אלו הם הדברים אודות ספירת העומר, וכעת תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא, מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה שין מם ג' שלא ללוות בריבית לישראל, משורשי המצווה כתבתי במצווה סמכת באזרה, ערב ועידים וסופר שלא יתעסקו בהלוואת ריבית בפרשת משפטים, וככנו משם. זוהי המצווה ה-343 מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' ד' במסכת שקלים. בסיום השיעור אתמול, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע לא רצו בית גרמו ללמד את מעשה לחם הפנים, ומה נהגו בעצמם ששיבחום חכמים על כך? והתשובה, מסורת בידם מאבותיהם שיחרב הבית, ולא רצו שילמדו אנשים שאינם מגונים ויעשו כן לעבודה זרה. והיו אוכלים פת כיבר כדי שלא יחשדו שעושים את פיתם במתכונת לחם הפנים, ועל כך שיבחום חכמים. שאלה שנייה, על דף י' ד', מה נהגו בעצמם בית אבטינס כדי שלא ירננו אחריהם, ומאיכן ידע רבי עקיבא שכוונתם הייתה לשם שמיים? התשובה, שלא התבשמו נשותם, וכך יתנו עם כל אישה שנשאו, וכדי שלא יחשבו שמתבשמות מפיתום הקטורת, התנאי עם אנשים שהם נשאו היה שהם לא התבשמו. ומכיוון שמסר אותו זקן את מגילת הסממנים לרבי יוחנן בן נורי, שכבר בית אבא אינם מגונים, ידע רבי עקיבא שהייתה כוונתם לשם שמיים. שאלה שלישית, מאיכן לומדים שאין עושים שררה בממון פחות מבית ממונים, ומדוע בן אחיה ולזר היו ממונים יחידים? והתשובה, שלומדים זאת מתרומת המשכן שנאמר בלשון רבים והם יקחו, ובן אחיה ואלעזר קיבלו אותם רוב הציבור עליהם גם בתור יחיד. שאלה רביעית, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, האם זה לגנאי או לשבח? והתשובה, מחלוקת רב חייא ורב חנין, אחד לגנאי שראו את בשרו ואמרו שהוא נוטל את ממונם של ישראל, ולאחר זה לשבח שרצו לראות את הצדיק והזכאי. שאלה חמישית, נזקי רחל, האם כנזקי הגדי או כנזקי העיל? והתשובה, כנזקי הגדי, ומדברי המשנה שחותם הגדי משמש לנזקי הצון בין קטנים ובין גדולים, בין סחרים ובין נקיבות, למדנו זאת. השאלה האחרונה על דף י' ד' הייתה, מה היה כתוב על החותמות כדי להימנע מן הרמאים, ומדוע צריך לכל זה? התשובה, שם היום, שם השבוע והחודש והמשמר, שרק כך לא מצוי שיצליחו הרמאים לכוון בדיוק את זמן החזרת החותם. אלה מוריי ורבותיי, תשובת השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף י' ד' במסכת שקלים, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי הניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע. חב ג' בניסן, תפשין פי א', עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף תתוו, במסכת שקלים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', מן המשנה השנייה המצויה בעמוד הזה, משנה המצויה 20 שורות לפני סוף הדף, משנה תחת הכותרת בלשון הירושלמי הלכה ג', משנה הפותחת במילים דלת חותמות היו במקדש. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו בתחילת הפרק החמישי במסכת שקלים, שמו אילו הן הממונים, לעיל בדף י' ג' עמוד א', יוחנן בן פנחס על החותמות, אחיה על הנסחים. המשנה שלפנינו באה לפרש מה טיבם של חותמות ונסחים אילו. המקריב עולת בהמה ושלמים וכן חטאת בהמה והשם של מצורע עליו להביא בנוסף לבהמה, סולת בלולה בשמן למנחה ויין לנסח על גבי המזבח, והם הקרויים נסחים. ושאר הקורבנות אינם טעונים נסחים. ושלושה שיעורים נתנה התורה לנסחים הללו בספר במדבר פרק תתוו. א', המביא כבש עד בן שנה או עז מביא מו עשירית עיפה סולת, בלול ברביעית עין שמן למנחה ורביעית עין יין לנסח. יין כדי לנסח על גבי המזבח. הין זה מידת הלך ויש בו 12 לוגים. ב', המביא איל שהוא כבש למעלה מבן שנה, מביא עמו שני סונים סולת בלולים בשלישית העין שמן למנחה ושלישית העין יין לנסח על גבי המזבח. ג', המביא בקר, פר או עגל, מביא שלושה עשרונים סולת בלולים בחצי העין שמן למנחה וחצי העין יין לנסח. מצורע אחר שניתר מצרתו אם הוא עשיר מביא שלוש בהמות, כבש לעולה, כבש לאשם וכבשה לחטאת ונסקיים. מלבד זאת עליו להביא לוק שמן שממנו היו נותנים על תנו חוזנוב על הבעונות, ומצורע אני מביא כבש לאשם ונסחה, וכן שתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ואין בהם נסחים, ומלבד זאת לוק שמן לנתינה על התנוך והבעונות. הנסחים היו נקנים בבית המקדש כיוון שהיו צריכים להיעשות על טהרת הקודש, ולכן היו הגזברים מביאים נסחים טהורים ומוכרים אותם. המשנה שלפנינו מבארת את סדר קנייתם. אומרת המשנה, ארבעה סוגי חותמות, חתיכות קלף קטנות חתומות בחותם הגזבר היו במקדש, שאותם היו מקבלים קוני הנסחים מן הממונה לסימן שכבר שילמו, כדי להלן. כך כתוב עליהם, על אחד מהסוגים כתוב עגל, על השני זכר, דהיינו איל, השלישי גדי, ועל הרביעי חוטה, מצורע שקרוי חוטה, ובסמוך התבהר בכל חותם על איזה נסחים הוא ניתן. אומרת המשנה, בן עזאי אומר, חמישה סוגי חותמות היו ולא רק ארבעה, ובלשון ארמית כתוב עליהם ולא בלשון הקודש, לפי שרוב דיבורם היה בארמית. ואלו הם חמישה סוגי החותמות, עגל, דחר, איל זכר, גדי, חוטה דל, מצורע עני, וחוטא עשיר, מצורע עשיר. ראינו שלבן עזאי אין די בחותם אחד לקורבנות מצורע, אלא היו שני חותמות לשני סוגי מצורעים, וטעם המחלוקת התבהר בגמרא. מפרט את המשנה למה משמשים ארבעת החותמות שמנה תנא קמא. חותם עגל משמש עם בעבור נסקי בקר, בין לפרים גדולים ובין לקטנים, בין סחרים בין נקבות, ותמורת חותם זה ניתנים שלושה עשרונים סולת, חצי עין שמן וחצי עין יין. חותם גדי משמש עם נסקי הצון, הכבשים והעיזים גדולים וקטנים. הצון קרב מבין שמונת ימים ועד שיהיה בין שנתיים שלמות. ותמורת חותם זה ניתנים מסרון סולת, רביעית עין שמן ורביעית עין יין, חוץ משל אילים, כבש זכר בשנתו השנייה של העיל יש חותם כשלעצמו. כדי להלן. חותם העיל זכר משמש עם נסקי אילים בלבד, ותמורת חותם זה ניתנים שני עשרונים סולת, שלישית עין שמן ושלישית עין יין. חותם חוטה משמש עם נסקי שלוש בהמות של מצורע עשיר שהם כבש לעולה, כבש לאשם וכבשה לחטאת. ותמורת חותם זה ניתנים שלושה עשרונים סולת, עשרה לוגים שמן לכל כבש רביעית העין שהם שלושה לוגים, ולוג נוסף ליתן ממנו על התנוך והבעונות, ותשעה לוגים יין. הנסחים צריכים להיעשות על טהרת הקודש, היינו בטהרה הראויה להשתמש בהם לקורבן במקדש, והיא טהרה הגדולה מזו הנוהגת בתרומה. אי אפשר לכל אדם לעשות כן, וכדי שלא יהיה אדם צריך לחזר אחר נסחים טהורים ברחובות ובשווקים, הגזברים היו קונים אותם מבעלי בתים שקיבלו עליהם לעשותם בטהרת הקודש, ומוכרים את הנסחים לכל מי שצריך. מפרשת המשנה את סדר קניית הנסחים במקדש. אומרת המשנה, מישהו מבקש ורוצה לקנות נסחים, דהיינו סולת, יין ושמן לקורבנותיו, הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה במקדש על החותמות ונותן לו מעות לפי הנסחים שהוא מחויב, ומקבל ממנו חותם הראוי לו ובא לו הקונה אצל אחיה שהוא ממונה על הנסחים, ונותן לו את החותם שקיבל מיוחנן, לראיה שכבר פרה את דמי הנסחים ומקבל ממנו נסחים. בכל יום ויום לערב היו באים שני הממונים, אחיה ויוחנן זה אצל זה, ואחיה מוציא את החותמות שקיבל מהקונים, ומקבל מיוחנן כנגדם את המעות ששילמו לו עבור הנסחים. אם פחתו עם המעות שברשות יוחנן פחותים משווי החותמות שביד אחיה, פחתו לו, פחתו ליוחנן, כלומר ההפסד עליו, שהרי הוא קיבל את המעות כנגד החותמות, אלא שאיבד כנראה קצת מהם. ולכן ישלם יוחנן מביתו, ואם אותירו עם המעות שברשות יוחנן, הם יותר משווי החותמות שביד אחיה, אותירו להקדש. כלומר ההקדש ייטול את המותר, ואין אומרים שהמעות של יוחנן הם, ונפלו ממנו לתוך מעות ההקדש. אלא תולים שהקונים שילמו יותר מהראוי, והם אוכלים זאת להקדש. או שעבד חותם לאחיה. והטעם שתולים כן לפי שיד ההקדש על העליונה, ולעולם נוטל להקדש כפי הצד היותר טוב עבורו. אומרת המשנה, מי שעבד חותמו, אדם הטוען שנתן מעות ליוחנן וקיבל ממנו חותם, אלא שנאבד, ותובע שאחיה ייתן לו את הנסחים כנגד החותם האבוד, ממתינים לו, דוחים אותו עד הערב, שאז עושים יוחנן ואחיה את החשבון. ואם בחשבונה מצאו לו הפרש בין המעות לשווי החותמות בשיעור של כדי חותמו בדיוק, לא פחות ולא יותר, נותנים לו נסחים למחר לפי ההפרש, כי ההפרש בעצם מוכיח שאמת בפיו. ואם לאו, לא היה הפרש בין המעות לחתומות בדיוק כשיעור של כדי חותמו, לא היו נותנים לו כלום, כי מסתם הרמיו. מסיים את המשנה ואומרת, ושם היום שבו נקנה החותם היה כתוב עליהם על החותמות, מפני הרמאים שלא יקנו חותמות בזמן שמחיר הנסחים זול, ויותירו את החותם ברשותם עד שיתייקרו המחירים, ואז יביאו לאחיה ויתלו ממנו נסחים. ונמצא שההקדש הפסיד, שנתן נסחים בשעת היוקר וקיבל עבורה מעות לפי שער הזול. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנתנו שלדעת הנקמה היה רק חותם אחד למצורע והוא למצורע עשיר, ולבן הזי היו שני חותמות למצורע, אחד לעני ואחד לעשיר. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם. שואלת הגמרא, וכבן הזי חותם מיוחד של חוטא דל, למה? למה היה נצרך? הרי המצורע העני מביא כבש אחד לאשם הטעון נסחים, ומלבדו מביא לחטאת ולעולה שתי תורים ושני בני עונה שאינם טעונים נסחים. ונמצא שיכול המצורע העני לקבל חותם גדי, ומדוע הוא צריך חותם מיוחד? תרץ את הגמרא, מפני ש מלבד שלושת לוגי השמן למנחת נסחים של האשם, היה מביא לוגו עמו, היה צריך המצורע להביא לוג שמן נוסף למתן הבהונות, ולפיכך קבעו עבורו חותם מיוחד שיקבל ארבעה לוגים שמן. ברם כרבנן, אבל לדעת חכמים שלא היה חותם מיוחד לחוטא דל, היה מביא חותם גדי, שהוא של שלושת לוגים שמן עבור הכבס לאשם, ואת לוג השמן לבהונות יביא מביתו, משום שהגזבר היה מוכר את הנסחים במחיר הגבוה שבשוק, לפי שיד הקדש על העליונה. ואני היה רוצה לקמץ במחיר הלוג ולהביאו מביתו במחיר זול. ומבאר התיקלין חדתין, שמצורע עשיר היה מקבל את הלוג הנוסף מהממונה ולא מביאו מביתו, לפי שבן כובחו עליו לשלם הרבה לגזבר תמורת תשעת הלוגין שמן לנסחה, ואין דרכו לקמץ על הפרש המחיר שבלוג הנוסף. אבל אני שמקבל מהגזבר רק שלושה לוגין, וגם הוא אדם אני, דרכו לקמץ על מחירו של הלוג לבהונות. מכל מקום, הלוג שמביא מביתו צריך לעשות על טהרת הקודש, משום ששיעריו נאכלים לכהנים כדין קודשי קודשים. דנה הגמרא, מהו שיעור נסחי כבשה בשנתה השנייה? נסקי רחל, יין לנסך, הניתן לנקבת העיל, והיא כבשה בשנתה השנייה, מהו? מה שיעורו? הרי בכבש זכר יש חילוק בנסחיו בין שנתו הראשונה ביותו כבש לשנתו השנייה ביותו עיל. והאם החילוק הזה הוא גם בכבשה נקבה? פושטת הגמרא, מין מד תנינן ממה ששנינו במשנתנו, גדי משמש נסקי צון, גדולים וקטנים, זכרים ונקבות, חוץ משל עילים. עדה המרי, זאת אומרת שנסקי רחל כנסקי גדי, כלומר משמעות המשנה היא שהחותם שכתוב עליו גדי היה ניתן לכל הנקבות בין גדולות ובין קטנות, וכל הצון נסקיהם שווים רביעית העין יין, חוץ משל אילים שחותם גדי אינו ניתן עבורו ששיעורו שלישית העין יין. מוכח שאין חילוק בנסקי רחילה שהיא בת שנתיים לנסקי כבשה בת שנתה. ועוד שנינו במשנתנו, עגל משמש עם נסקי בקר גדולים וקטנים, והיינו שנסקי גדולים וקטנים שווים. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה. אומרת הגמרא, דכתיב נאמר בפרשת הנסחים, אחרי שפרטה התורה את שיעורי הנסחים לכל מין ומין בספר במדבר, פרק ט"ו פסוק י"א, ככה יעשה לשור האחד או לעיל האחד או לשה בכבשים או בעיזים. יש לקשות לשור האחד, למה נאמר? הרי כבר נאמר בפסוקים שלפני כן, דין שור ונסחיו. כתוב שם, וכי תעשה בן בקר ויקריב על בן הבקר מנחה סולת ויין תקריב לנסח. אלא ריבוי הכתוב מגיד בא ללמדנו שלא חילק בנסקי עגל הקטן לנסקי שור הגדול, ושיעור נסקיהם שווה. ומדוע הוא צריכה התורה ללמדנו זאת? שהיה בדין, שהיה מקום ללמוד, שהרי מצינו שבן הצון, מן הצון טעון נסחים, וכמו כן בן הבקר מן הבקר טעון נסחים, וכיוון שדימתה אותם התורה לעניין חיוב נסחים, אם כן, אם מצאנו שחילק הכתוב במין הצון בין נסקי כבש לנסקי עיל, שכבש הקטן טעון ניסרון סולת ועיל הגדול טעון שני עשרונים, לכך נחלוק, נחלק גם במין הבקר בנסקי עגל הקטן לנסקי שור הגדול. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, ככה יעשה לשור האחד. מגיד מריבוי הכתוב למידים, שלא חילק את שיעור הנסחים בנסקי עגל לנסקי שור, ובין גדול ובין קטן, נסקיהם שווים. ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק, ככה יעשה לשור האחד או לילה אחד או לשה בכבשים או בעיזים שכולו מיותר לדרשה. שואלת הגמרא מה שנכתב בפסוק עול העיל, למה נאמר? הרי כבר נאמר עול העיל תעשה מנחת סולת. מתרצת הגמרא, הוא צריך הכתוב לכפול זאת, משום שהיה בדין היה מקום ללמוד אם הצינו שחילק הכתוב בנסקי כבש בין שנה לנסקי כבש בין שנתיים, היינו שנסקי כבש שונים מנסקי עיל, לכך נחלוק, נחלק גם בין נסקי עיל בין שנתיים לנסקי עיל בין שלוש שנים, ונצריך נסכים מרובים לכבש בין שלוש שנים, כדי שלא נאמר כן, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב או לעיל האחד. מריבוי הכתוב למדנו שאין לחלק בכך. הסבר אחר אומר תיקלין חדתין, שמשעה שהכבש קרוי עיל הוא אחד ואינו משתנה, בין כשהוא בין שנתיים, בין כשהוא בין שלוש. עוד שואלת הגמרא מה שנכתב בפסוק, או לשה בכבשים, למה נאמר? הרי כבר נאמר לפני כן. והקריב המקריב קורבנו להשם מנחה סולת, ויין לנסך לכבש האחד. מתרצת הגמרא, הוא צריך הכתוב לכפול זאת, משום שהיה בדין היה מקום ללמוד, אם מצאנו שחילק הכתוב בכבש זכר בנסקי כבש בין שנתו לנסקי עיל שהוא בין שנתיים, לכך נחלוק, נחלק גם בכבש נקבה בנסקי כבשה בת שנתה לנסקי רחל שהיא בת שנתיים, כדי שלא נאמר כן, תלמוד לומר או לשה בכבשים. מהריבוי אנחנו למדים שאין חילוק בכבשה בין כשהיא גדולה בין כשהיא קטנה. ועוד שואלת הגמרא מה שנכתב בפסוק עוב העיזים, למה נאמר? הרי בתחילת העניין נאמר ועשיתם משל להשם עולה או זבח מן הצון, צון כולל עיזים וכבשים. אם כן בפרשה הזו עיזים בכלל כבשים הם, מדוע הוא צריך הכתוב לכפול ולומר עוב העיזים? תרצת הגמרא, הוא צריך הכתוב לכפול זאת, משום שהיה בדין לומר אם מצאנו במין הכבשים שחילק הכתוב בנסקי כבש קטן לנסקי עיל גדול, לכך נחלוק, נחלק גם במין העיזים בנסקי גדי קטן לנסקי תיש זקן, כדי שלא נאמר כן, תלמוד לומר רוב העיזים, הקיש, ישווה הכתוב קטן שבעיזים לגדול שבתיישים. לעניין הנסחים, מה זה בשלושת לוגין רביעית עין שמן ויין? אף זה בשלושת לוגין. ועוד שנינו במשנתנו בעניין החותמות, ושם היום כתוב עליהם מפני הרמאים. דנה הגמרא באפשרויות נוספות של רמאות. מקשה הגמרא, מה תקנה יש בכך שכתוב על החותם את שם היום כגון יום ראשון בשבת? אגע בעצמך, אמור לנפשך, שיש לחוש שהרמאי זייג, זיווג, ישווה את אותו היום הכתוב בחותם. כלומר, יש לה חשש שישמור הרמאי את החותם ליום ראשון אחר ויקח על ידיו נסחים. תרצת הגמרא, מלבד היום בשבוע, גם שם המשמר שעבד בבית המקדש באותו שבוע היה כתוב עליו על החותם, ונמצא שלא יוכל לשומרו לשבוע שלאחריו, שהרי יעבוד בו משמר אחר. מקשה הגמרא, אגע בעצמך, אמור לנפשך, שזייג אותו המשמר, יש לחוש שימתין הרמאי חצי שנה עד לפעם הנוספת שבה ישמש אותו המשמר הכתוב על החותם, ויוציא את החותם ביום הכתוב בו. תרצת הגמרא, שם היום ושם השבת, שם השבוע, כלומר, מה מניין השבת בחודש ושם החודש ושם המשמר היה כתוב עליהם על החותמות. למשל היה כתוב שם יום ראשון בשבת שנייה בחודש ניסן במשמר ששמו ידעיה, ונמצא שאפילו אם רוצה הרמאי לזייג להשוות את הזמן שבחותם לזמן אחר, אין מצוי לזייג, הוא לא יכול להשוות שיהיו כולם ביום אחד אלא אחר זמן מרובה, ולזה אין כבר לחשוש. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ט"ו עמוד א', הלכה ד' בלשון הירושלמי. מביאה המשנה שתי לשכות שהיו במקדש, שהיו בהן ממונים על הממון ומבארת את מטרתן. אומרת המשנה שתי לשכות, שני חדרים היו במקדש, אחת נקראת בשם לשכת חשאין, ואחת נקראת בשם לשכת הכלים. לשכות אלו היו סמוכות זה לזה, ולפיכך מונה אותה מתן היחד. מבארת המשנה לשכת חשאין עניינה שיראי חטא נותנים לתוכה מעות צדקה בחשאי בסתר. ושתי מעלות יש בדבר, האחד שלא ידע העני ממי קיבל ולא ידע נותן למי נתן, והשנייה שלא ידעו כלל שנתן. והטעם שקראו מיראי חטא, לפי שמחמת יראת החטא היו יראים מלבייש את העניים המקבלים, ולכך היו נותנים בסתר שלא ידע העני ממי קיבל, ועוד שהיו חוששים שמה יענשו על חטאיהם, ולכן נתנו צדקה בסתר להסיר מהם חרון אף. כאן אמר בספר משלי, מתן בסתר יכפה אף. אומרת המשנה, ועניים בני טובים מכובדים שמתביישים לקבל צדקה בפרסיה מתפרנסים מתוכה בחשאי, לוקחים לפרנסתם מתוכם בחשאי כדי צורכם, ולפיכך נקראת לשכת חשאין שנותנים לה בחשאי ומתפרנסים ממנה בחשאי. ואף במקדש היו משגיחים שלא יבואו רמאים ויתלו, אבל מי שידעו בו שהוא כשר היו מניחים אותו להיכנס, ולא ידעו אם נטל עבור עצמו או עבור אחר וכמה נטל. כך אומר הדרך אמונה. ממשיכה המשנה ואומרת, לשכת הכלים עניינה כל מי שהוא מתנדף כלי למקדש זורקו לתוכה, ואחת לשלושים יום היו הגזברים פותחים אותה, את הלשכה, וכל כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית, כגון מקבות, כלים מנוקבים וגרזנים, מניחים אותו להשתמש בו, והשאר שאין בהם צורך לבדק הבית נמכרין, ויחללו את קדושתם ויתפיסו את הקדושה בדמי המחירה, ודמיהן נופלים ללשכת בדק הבית, ללשכה שנותנים בתוכה את כל דברי בדק הבית. והלשכת הכלים האמורה כאן במשנתנו אלא לשכת הכלים האמורה במסכת תמיד בדף למד עמוד א', שבלשכה היא היו שומרים את הכלים הנצרכים לעבודה במקדש שבכל יום, ובכל יום היו מוצאים ממנה 93 כלי כסף וכלי זהב. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו בעניין לשכת חשאין שהיו נותנים לתוכה ונוטלים ממנה צדקה בחשאי. מביאה הגמרא המעשים מן האמוראים שקיימו מצוות צדקה בהידור. רב יעקב ברידי ורב יצחק בר נחמן, אבון פרנסין, היו גבאי צדקה. ואבון יהבין והיו נותנים לרמי חמה אבוי דרבי יושעיה, היו נותנים לרבי חמה אביו של רבי יושעיה דינר מקופת הצדקה, ולעצמו לא היה צריך את הצדקה, אלא הוא יאיב ללחורנין. הוא היה נותן זאת לעניים אחרים שהיו מתביישים ליטול מן הגבאי. וכתב המאירי שמכאן למדנו שרשאי אדם ליטול מקופת הצדקה כדי לחלק לאחרים, אף שאינו צריך בעצמו, ואין דעת הנותנים לכך. אבל תלמיד רשבש כתב שרבי חמה היה עני והיו נותנים לו צדקה כדין, אלא שלא רצה ליהנות מהצדקה ולכן חלקם לאחרים. רבי זכריה חתני דרבי לוי, רבי זכריה חתנו של רבי לוי, היו הכל מליזין מוציאים עליו לעז ושם רע, שהיו אומרים עליו דלא צריך לקחת צדקה לפי שהיה לו די מחסרו, מכל מקום הוא נסע והוא לוקח מן הצדקה. מן דדמח בתקין ואשכחין, לאחר שנפטר בתקו ומצודה ומפליג ללחורנין, שהיה מחלק לאחרים את מה שהוא היה נוטל מן הצדקה. אומר המעיל צדקה, מכאן מוכח שמותר לאדם להביא עצמו לידי חשד עבור מצוות צדקה. ויש שהוסיפו שמחמת שרבי זכריה אמר שנוטל עבור עצמו, היו נותנים לו יותר מהרגילות והיה הדבר לתועלת לעניים. רבי חינן בר פפא ומפליג מצווה בלילה, היה מחלק צדקה לעניים בלילה כדי לתת בסתר לא לבייש את המקבלים. כמו שאמרו במסכת חגיגה בדף ה' עמוד א', שרבי ינאי ראה אדם הנותן זוז לעני בפרסיה, אמר רבי ינאי לאותו אדם מוטב היה שלא נתת לו מאשר, נתת לו וביישת אותו. כך מסביר עתיק לנחדתין. מספר את הגמרא, חד זמן פעם אחת פגע בי רב און דרוחיה, פגש בו שר של הרוחות, של השידים. אמר לי שר הרוחות לרבי חיננה, לא כן אלפן רבי וכי לא כך לימדתנו רבינו. את הפסוק בספר דברים פרק י' פסוק י' לא תשיג גבול רעך, ובלילה הוא זמן הרוחות, שהיום ניתן לבריות לעשות את מלאכתן, והלילה ניתן למזיקים לשלוט בו. וכיוון שלילה הוא זמן שניתן לרוחות לילך בו, אין לבני אדם לצאת בלילה ולהשיג את גבולן. וכן מצינו במסכת חולין בדף צדי א' עמוד א', שתלמיד חכם לא ייצא יחידי בלילה מפני המזיקים המתקנים בו. אמר להישיב רב חיננה לשר הרוחות, והאם לא כן כתיב, והאם לא נאמר בספר משלי פרק חפה לפסוק י' מתן בסתר יכפה אף, מתן צדקה בסתר ישפיל ויכניע תחתיו אפילו את מלאך החבלה הנקרא אף. וכיוון שכל הליכתי בלילה היא כדי לתת צדקה בסתר, שלוחי מצווה אינן ניזוקים, ובפרט מתן בסתר שבכוחו לכפות את המזיקים שהם מלאכי אף וחימה. ואב המסתף המיני, והיה שר הרוחות מתיירה מפניו של רב חיננה, שמה יכפה אותו וינצחנו, וערק מן קומי וברח ממנו. שלוש כיתות של מלאכי חבלה נרמזות בפסוק בתהילים עין ח' ורוח מכפר אבון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. והם משחית אף וחימה, שכיתות האלו יש להם רשות לחבל בלילה, ובכדי לנוע מהם לחבל, אנו קוראים את הפסוק הזה בכל לילה קודם תפילת ערבית מלבד בשבת שאין למזיקים רשות לחבל בו. והיינו ולא ישחית כנגד משחית וירבה להשיב אפו כנגד אף, ולא יעיר כל חמתו כנגד חימה. אמר רבי יונה, נאמר בפסוק בתהילים מ"א, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. אשרי הוא עניין של שבח ותהילה. ויש לדייק בלשון הפסוק, אשרי נותן לדל, אין כתיב כאן, לא נאמר כאן, אלא אשרי משכיל אל דל. ללמדך שהשבח האמור כאן, אינו על עצם הנתינה שנתן לדל, אלא משבח הכתוב את זה שהוא מסתכל ומתבונן ומשכיל במצווה של הצדקה לדעת, איך לעשותה באופן שלא יהיה בחיסרון. קורבן העידה פירש שמשכיל לעשות את הצדקה באופן שלא יתבייש העני. מספר את הגמרא כיצד היה רבי יונה שדרש את הפסוק הזה עושה את הצדקה בהשכל. כשהיה רואה עני בן טובים שירד בנכסיו ובושה היא בעבורו ליטול מן הצדקה, היה רבי יונה אומר לו לעני, בני, בשביל, מכיוון ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום אחר ועדיין אין לך כאן כלום, טול ממני את המעות כהלוואה, ואת פורע. לאחר זמן, כשתגיע הירושה לידך, תפרע. מן דאב הנסיב, כשהיה נוטה לעני את המעות, אבי אמר לי, היה רבי יונה אומר לו לעני, המעות שנתתי לך, מתנה היא לך. והיה עושה זאת באופן שהעני לא יצטער ביותר כשנודע לו שזה שקר, שאלמלא כן יזה שכרו בהפסדו. כמה מסביר הדרך אמונה. אומר הרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ז' הלכה ט', שכשאומר לעני שהמעות הם מתנה ולא מזכיר שם של צדקה, אין העני מתבייש כל כך. ויש שפירשו שלא אמר לעני מיד אחר הנתינה שהמעות מתנה, אלא המתין עד שיעבור זמן ואז אמר לו זאת. ואף שהעני לא היה מוכן ליטול ממנו את הצדקה בתחילה, בכל זאת לא נמנע מלקבלם אחר כך במתנה, לפי שקשה לאדם להחזיר דבר שכבר נאכל. כי אין מה שמצילנו במסכת חולין בדף פייטט עמוד א', קשה גזל הנאכל. ומה שרבי יונה לא הסתפק בכך שלא יתבע ממנו את החוב, אלא אמר לו במפורש המעות מתנה, הסיבה לכך, כדי שלא יתאמץ העני להשיב לו, כדי שהעני לא יהיה סבור על עצמו שלווה ולא ישיב ויחשוב עצמו לגזלן. כך מסביר הקורבן נעידה. והתיק לנחדת אינבייר שדברי רבי יונה לעני אינם כפשוטם, אלא הם דברי פיוס, שיתרצה ליטול צדקה, והיינו שמה שאמר לעני נפלה לך ירושה ממקום אחר, כוונתו שבדרך כלל ממונו של אדם הוא מירושת האבות, ומהשפע שהשפיעו אבותיו. כמו שנאמר במשלי, פרק י' פסוק י' ד', בית והון נחלת אבות. ואם אדם ירד מנכסה וירושה זו פסקה ממנו, יש לו להתפרנס על ידי ירושה ממקום אחר. כלומר, לקבל את שפע פרנסתו מאנשים אחרים, וכשם שאבותיו השפיעו לו. ומה שאמר רבי יונה לעני, טול ואתה פורע, כוונתו, שאומנם עכשיו אתה נוטל צדקה, אבל לבסוף יתהפך מזלך ותתעשר ותוכל לפרוע. כמו שנאמר במסכת שבת בדף קופנונה לפעמות בעת שיש לאדם להקדים, ולתת פת לעני משום שגלגל חוזר בעולם, והוא... או בנו או בן בנו יהיו עניים. ובזכות שיקדים לתת פת לעני, יקדימו לתת לבנה, וכן נאמר במדרש בתנחומה על פרשת וישלח, שהקדוש ברוך הוא עושה סולמות, מוריש לזה ומעשיר לזה. וכל זה הייתה כוונת רבי יונה, אלא שכדי שלא יבין העני את דבריו כפשוטם, ויסבור שעליו להחזיר את החוב, לכן סיים ואמר לעני שהמעות נתונים לו במתנה. אגב, שהובה שעניים בני טובים ממענים לקבל צדקה, מביאה הגמרא הנהגה נוספת בעניין המיעון לקבל צדקה. אמר רבי חייא בר עדא, איתא וסבין ביומינו, היו זקנים בימינו שכך היה מנהגם. מן דאבה יאיב להון מבי רי ששתה לצום הרבה, מי שהיה נותן להם צדקה בין ראש השנה ליום הכיפורים, צום הרבה הכוונה הצום הגדול והוא יום הכיפורים, אבו נסבין היו נוטלים ממנו, מן בטר כן, אבל לאחר מכן מיום הכיפורים ואילך, לא אבו נסבין, לא היו נוטלים, ואמרין היו אומרים טעם לכך שממענים ליטול אחר יום הכיפורים דשתן גבן, שמזונות כל השנה כבר אצלנו, כלומר, שמראש השנה עד יום הכיפורים הוא הזמן שבו נקצב לאדם מזונותיו מן השמיים. והייתה דעת הסקנים בעניין הזה שכל עוד שלא נקצב רשאים הם ליטול מאחרים, אבל אחר יום הכיפורים, שכבר נקבע משמיים איכן תבוא פרנסתם, ומהו הדבר שבידם שעל ידו תסובב עליהם פרנסתם, לכן מיום הכיפורים ואילך לא רצו ליטול מאחרים. והרשס פירש שרק באותם הימים הסכימו ליטול צדקה משום שהם ימי תשובה ורצו לזכות את הרבים, אבל לא רצו לקבל צדקה בשאר הימים, והיו אומרים, השנה עדיין לפנינו ויכולים אנו לתרוח בה לצורך אכילתנו. מביאה הגמרא מעשים עד כמה יש להיזהר לתת את הצדקה כראוי. נחמיה איש שיחין, שהיה חופר שיחין ובורות לעולי רגלים, שיהיה בהם מים לעולי רגלים, פגש בו ירושלמי אחד שהיה עני, אמר לו העני לנחמיה, זכה עמי, תן לי צדקה, חד התרנגולת, התרנגולת אחת לאכילה, וביקש זאת לפי שהיה רגיל לאכול בשר תרנגולים. ונקט העני את הלשון זכה עמי, משום שיותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, כפי שמצינו בבועז שעשה צדקה עם רות המואביה, ולאחר מכן אומרת רות לנעמי חמותה, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. כך אמרה לה רות לנעמי, הרבה פעולות וטובות עשיתי עמו היום בשביל פרוסה שנתן לי, ונמצא שבעשיית הצדקה העני זוכה יחד עם בעל הבית. כך מסביר התיק לנחדתין. אמר לנחמיה, אלך תומיתא דקופד, קח לך דמים של בשר, בשר בהמה, שלפי שאתה מתפרנס מן הצדקה, אין אתה צריך להתענג על אכילת תרנגולים שדמיהם יקרים יותר מן הבהמה. נטע לעני את המעות, וזפין קופד, וקנה לעצמו בשר בהמה ואכיל ומית, ואכל ומת לפי שהיה רגיל באכילת בשר תרנגולים. והיה נחמיה צובח ואומר, צועק ומתאבל עליו ואומר, בואו וסבדו להרוגו של נחמיה, שאילו נתן לעני את הדמים לקנות בשר תרנגולת כהרגלו, היה נותר בחיים. בתלמוד הבבלי במסכת כתובות בדף ס"ז עמוד ב' הובא המעשה הזה בקצת שינויים, ומסקנתו של רבי נחמיה הייתה אחרת, שאחר שמת העני על ידי שאכל מאכל שלא הורגל אליו, אמר רבי נחמיה לעני, אוי לו לזה שהרגו נחמיה, משום שהעני לא היה צריך לפנק עצמו כל כך. מביאה הגמרא מעשה נוסף, נחום איש גם זו, היה מכונה בשם הזה לפי שעל כל דבר שהיה בא עליו, היה אומר גם זו לטובה. כאמור במסכת תענית דף כ"א עמוד א', נחום איש גם זו היה מוליך דורון מתנה לבית חמיב, מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים. כאמור במסכת תענית, פגע בו מוכה שכין אחד, עני, שהיה נראה לעין שהיה חולה גדול וחלש. אמר לעני לנחום, זכה עמי ממה דעית גבך, תן לי צדקה ממה שיש אצלך. אמר לנחום לעני, מחזור כשאחזור מבית חמי אתן לך, שמשום כבוד חמיב מייר לדרכו. לאחר שהיה נחום אצל חמיב, חזר לעני ואשכח עמית ומצאו מת, כיוון שראה נחום כן, האשים את עצמו על שלא הביט על גודל חוליו וחולשתו של העני ושלא יזדרז כיאות. ובירוע האחרונים שלמרות שבשאר נזקים גרמה בנזיקין פטור, בענייני נפשות אינו כן, משום שהתורה לא צפתה רק שלא להרוג נפשות, אלא הזהירה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בין נפשו של האדם עצמו ובין נפשם של אחרים. ומדיני שומרים חייב השומר להיזהר בפקדונו שלא ינזק אף על ידי גרמה, ועל כן חייב אדם לפקח ולשמור על הנפשות שלא ימותו אף על ידי גרמה. ואם לא עשה כן נתבע על כך משמיים. וכן מבואר בעניין עגלה ערופה, שאם זקני העיר שילחו אורח מאירם בלא מזון ובלא ללוותו, וגרמו על ידי כך שיהרג, הרי הם כשופכי דמים. אם כן עמד נחום איש גמזו כנגד המת, ואבי אמר לי קיבלי, והיה אומר כנגדו, עיני ידך מינך ולא יעשבון לך, העיניים שראו אותך ולא נתנו לך צדקה, הסתמין, התעברו, ידי דלא פשטן מיתן לך, ידיו של נחום שלא נפשטו ונפתחו לתת לך, כמו שנאמר, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך, התקטעו, נחתכו, רגלי ידלא ראתן למיתן לך, הרגליים שלא הלכו במרוצה כדי לתת לך, התעברון, ישברו. מסיים את הגמרא, ומתת יקן, והגיעו כן, והתקיימו בו כל העונשים שהוא קיבל על עצמו. סליק לגבי עלה אצלו לבקרו רבי עקיבא שהיה תלמידו, ושימשו במשך 22 שנים כאמור במסכת חגיגה בדף י' ב'. אמר לרבי עקיבא לנחום, אוי לי שאני רואה אותך בכך באיסוריך. אמר לנחום לרבי עקיבא, אוי לי שאין אני רואה אותך בכך, שאתה בריא ושלם. אמר לרבי עקיבא לנחום, מה אתה מקלליני? למה אתה מקלליני? מדבריך שאתה מצטער על מה שאיני מתייסר, משמע שאתה מקלליני שיגיעני כך. אמר לנחום לרבי עקיבא, ומה את מבעת באיסורין ולמה אתה מבזה ודוחה את האיסורין ורוצה שלא יבואו שאתה אומר לי, אוי לי עליהם, בעוד שהם חביבים ומחפרים עליה אבון. ספר את הגמרא מעשיות מהמוראים שהשכילו להנות אחרים באופן שישמור על כבודם. רבי יושעיה רבה, רבי יושעיה הגדול, והוא חיבר את המדרש רבה, המדרש קרוי רבה על שמו כאמור בשם הגדולים, הווה רבי דברי חז סגי נהורה, מלמדו של בנו היה סומה אחד, והווה יאליף אחו לימי. היה רגיל רבי יושעיה לאכול עם המלמד הסומה בכל יום, פעם אחת שהיה רבי יושעיה מביאו אליו לאכול עמו. חד זמן הווה לאורחין, פעם אחת היה לרבי יושעיה אורחים, ולא מתה מי חולימי, ולא הביא את המלמד הסומה לאכול עמו כהרגלו. ברם שסליק לגבי לערב, עלה רבי יושעיה אצל המלמד ואמר ללא יכעוס, אל תתרעם, מרי עליי, אדוני עליי, בגין דאווה לי אורחין יום הדין, מכיוון שהיו לי היום אורחים. דאמרי דלא לבזוי בעיקר הדמרי יום הדין, ואמרתי שלא יבזו את כבודו של אדוני היום, שהרי הם אינם מכירים אותך ועלולים לבזותך, ובגין כן לא אכילתי מרי יום הדין, ומחמת כן לא אכלתי עם אדוני היום. אבל תלמיד רשבש מפרש, שרבי יושע היה רגיל ללכת למלמד הסומה לאכול עמו, ובאותו היום לא בא לאכול עם המלמד, מפני שהיה תרוד באורחים, וכשבא רבי יושע למלמד לערב, אמר לו מכיוון שהיו לי היום אורחים וגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני השכינה, כאמור במסכת שבת דף קוף זין, לכן אמרתי שאין עליי לבזותם ולעזוב אותם, שהרי כבודם זה כבוד השכינה וזה הסיבה שלא אכלתי עם אדוני היום. נתפייס המלמד ואמר לרבי יושעיה, אתה פייסת למאן דמתחמלה ולא חמי. אתה פייסת למישהו נראה על ידי אחרים ואינו רואה בעצמו. דהיינו לאדם סומה, בזכות זה דין דחמי ולא מתחמים יקבל פיוסך. מי שרואה ואינו נראה, דהיינו הקדוש ברוך הוא, יקבל את פיוסך ואת תפילותיך. בעניין הברכה הוא שהקדוש ברוך הוא שוכן אצל השפלים והנדכאים. כמאמר הפסוק בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק ט"ו, כי כה אמר רם ונישא מרום וקדוש אשכון לדקה ושפל רוח. הקדוש ברוך הוא נמצא כביכול עם הסומה ומשלים חסרונו שאינו רואה, ועל כן הגומל חסד עם הסומה הרי זה כגומל כביכול עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתחסד עמו כגמולו. אמר לרבי יושעיה למלמד, עד המנהלך, הברכה הזו שאמרת לי כעת שהיא בדרך חוכמה מנין לך? אמר לי, ישיב לו המלמד, ממעשה שהיה ברב לזר בן יעקב למדתי את הדברים. שמעשה היה דרבי אליעזר בן יעקב על חד סגי נהורה לקרתי, בא סומה אחד עני לעירו, יתב לישב לו רבי אליעזר בן יעקב לרמיני מתחתיו של הסומה, דיימרון דילולי דאה וברנש רבה, כדי שיאמרו בני אדם שאם לא שהסומה היה אדם גדול וחשוב, לא יתב לרבי אליעזר בן יעקב לרמיני, לא היה יושב רבי אליעזר בן יעקב מתחתיו, ומאחר שראו כך בני העיר, אב דין לי פרנסה דאקר, עשו לו פרנסה בכבוד. כשראה הסומה שמכבדים אותו יותר ממה שהיו רגילים בני אדם לכבדו, אמר לו, אמר להם הסומה לבני העיר, מהו אחין, מהו הדבר הזה, מדוע אתם מכבדים אותי כל כך? אמרו לי, אמרו לו בני העיר, רבי אליעזר בן יעקב יתב לרמינך. רבי אליעזר בן יעקב ישב מתחתיך, ומכך הבנו שראוי לך ביתך. כששמע זאת הסומה, צלוי עלוי עד הצלותה, התפלל על רבי אליעזר בן יעקב את התפילה הזו. אתה גמלת חסד למאן דמתחמי ולא חמי, אתה גמלת חסד למי שנראה ואינו רואה, כלומר לסומה, בזכות זה, דין דחמי ולא מתחמי, יגמול יתך חסד. זהו שהוא רואה ואינו נראה, דהיינו הקדוש ברוך הוא, יגמול איתך חסד. מביאה הגמרא מעשים בעניין סדר הקדימה בנדבת ממון. דלמה מעשה היה רבי חמא בר חנינא ורבי יושעיה רבה, רבי יושעיה הגדולה ומטיילין באילין כנישתא דלוד, בבתי הכנסיות של העיר לוד. אמר רבי חמא בר חנינא לרבי יושעיה, כמה ממון שיקעו, כמה ממון הכניסו אבותיי כאן, שהם בנו בתי כנסיות האלו מממונם. אמר לרבי יושעיה לרבי חמא, כמה נפשות שיקעו אבותיך כאן כשבנו בתי כנסיות האלו. לא אבית בני נש די ליעלון באורייתא, וכי לא היו באותו זמן בני אדם שיעסקו בתורה, והיה לאבותיך לתת את הממון לפרנסתם ולא לתנו בבניין. שהרי כמה תלמידים נמנעים מללמוד משום חיסרון כיס. ייתכן שנחלקו במחלוקת המובא במסכת מגילה בדף זך עמוד ב', מה עדיף, האם תורה או תפילה? שאבותיו של רבי חמא סברו שתפילה עדיפה, ורבי יושעיה סבר שתורה עדיפה, כך אומר העני אליהו. והשולחן ערוך ביורד היה סימן ריש ממתת סיפטת זין כתב בסדר הקדימה לנתינת צדקה כך. יש מי שאומר שמצוות בית הכנסת עדיפה ממצוות צדקה ומצוות צדקה לנערים ללמוד תורה ולחולים עניים עדיף ממצוות בית הכנסת. הפני זקן אומר שאם יש צורך לבנות בית הכנסת יש לאסוף לכך ממון מכלל הציבור, אבל יחיד הנותן צדקה עליו לתת לתלמידי חכמים ולא לבית הכנסת. ויהיה הגמרא מעשה נוסף, רבי אבון עבד אילין תרעיה עשה שערים אילו דסידרה רבה של בית המדרש הגדול. עתה בא רבי מנה לגבי אצל רבי אבון, הראה רבי אבון לרבי מנה את השערים ואמר לרבי מנה, חמי מי אבידת, ראה מה עשיתי, שהיה משתבח בעצמו על הממון הרב שהוציא על השערים הללו. אמר לי רבי מנה לרבי אבון, עליך נאמר הפסוק האמור בתוכחה לעם ישראל בספר הושע פרק ח' פסוק י' ד' וישכח ישראל את עושהו ואיבן היכלות, והתוכחה היא על כך שלא בטחו בקדוש ברוך הוא שיושיעם אלא סמכו על מבצריהם. אם כן הוכיח רבי מנה, לא אבי בני נש די ליעלון באורייתא, וכי לא היו בני אדם שיעסקו בתורה, והרי היה מוטב לתת להם את המעות. ואילו אתה בנית היכלות במקום לתן לתלמידי חכמים שעושים מצוות בכל עת. שנינו במשנתנו שכלים שנמצאים בלשכת הכלים ואין בהם צורך לבדק הבית נמכרים ודמיהם נופלים לבדק הבית. דנה הגמרא בעניין הזה. תני שנינו בברייתא קודשי המזבח מוציאים את הראוי להם מקודשי בדק הבית. דבר הקדוש בקדושת בדק הבית וראוי להקרבה למזבח מוציאים אותו מקדושת בדק הבית לקדושת מזבח. והם מקריבים אותו, כפי שמצינו במקדיש נכסיו, שאף על גב שסתם הקדשות אינם לבדק הבית, מכל מקום אם היו בנכסים דברים הראויים למזבח, יקרבו לעולות כאמור לאל בדף י' ב' עמוד א', וכן אדם שיקדיש דבר לבדק הבית, ואותו דבר ראוי להקרבה למזבח כגון בהמה תמימה, פודים את הבהמה מבדק הבית ומקריבים אותה למזבח. כך מסביר עתיק לנחדתין. ואילו הרשס והמשנת אליהו ביארו את דין הברייתא על פי הרמב"ם בהלכות שקלים פרק ד' הלכה י', שאם לא הספיקו השקלים שבלשכה לקורבנות הציבור, נוטלים מהקדש בדק הבית לצורך הקורבנות. וכותב הרשס שכשמוציאים מקודשי בדק הבית לקודשי מזבח מחללים תחילה את קדושת בדק הבית על פרוטה, שהקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל, ואחר כך מקדישים למזבח. ועוד הוא כותב שייתכן שאין צורך לחלל מתחילה על פרוטה, לפי שלב בית דין מתנה על כך, שאם יהיה בדבר צורך למזבח, לא יתקדש בקדושת בדק הבית. לכן ניתן ישירות לקחת את זה לקודשי מזבח. אבל אומרת הברייתא, אין קודשי בדק הבית מוציאים את הראוי להם מקודשי מזבח. דבר הקדוש בקדושת מזבח אין להוציאו לקדושת בדק הבית, לפי שאין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. שהרי אפילו בקדושת המזבח עצמה אין מורידים מקדושה חמורה לקלה, כגון מקורבן עולה לקורבן שלמים, כמו ששנינו במסכת תמורה בדף למד ב'. אבל בקדושת מזבח עצמה אין לשנות גם לא מקדושה קלה לחמורה, כגון משלמים לעולה, משום שמשנה את סדר אכילתו של הקורבן. כך אומר המשנת אליהו. וכן אומרת הברייתא, לא מוציאים לקודשי בדק הבית מקודשי בדק הבית. כלומר, אף בקודשי בדק הבית עצמם אין משנים מקדושה לקדושה, כגון אם יקדיש אדם חפץ לצורך בדק ההיכל, אין נוטלים אותו לבדק המזבח. ופירש הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת תמורה, שכמו שבקודשי מזבח עצמם אין משנים מקדושה לקדושה, כגון משלמים לעולה, כך בקודשי בדק הבית עצמם אין משנים מקדושה לקדושה, כגון מבדק ההיכל לבדק המזבח. מקשה הגמרא לדין האחרון שבברייתא, כיצד שנינו שאין משנים בקודשי בדק הבית עצמם מקדושה לקדושה, והתנינן, הרי שנינו במשנתנו בעניין הכלים שהוקדשו לבדק הבית וניתנו בלשכת הכלים, שכלי שהגזברים מצאו בו צורך לבדק הבית, מניחים אותו ומשתמשים בו, והשאר שאינם צריכים לבדק הבית נמכרין, ודמיהם נופלים לבדק הבית. הנה מוכח ממשנתנו, שמותר לשנות מקדושה לקדושה בקודשי בדק הבית עצמם, שהרי מוכרים את הכלים שלא הוצרכו לבדק הבית ומשתמשים בדמיהם לבדק הבית האחר, על אף שהכלים לא היו רואים לו מתחילה, ולא הוקדשו לצורכו. כלומר, אף שהאיסור לשנות בבדק הבית עצמו הוא רק כשיקדישו במפורש לצורך מסוים כגון לבדק ההיכל ולא כשמקדישו בסתם לבדק הבית, בכל מקום הוכח במשנתנו שאפילו אם פירש לתשמיש מסוים מותר לשנות, שהרי אדם המקדיש חפץ הראוי לשימוש מסוים מן הסתם כוונתו שיהיה לו אותו תשמיש, והרי זה כאילו פירש שמקדישו לכך, ואף חפצים כאלו התירה המשנה לשנות. תרץ את הגמרא, אמר רבי חזקיה, כינה מתניתין, כך היא כוונת משנתנו, שדמי הכלים אינם ניטלים מיד לבדק הבית האחר אלא נופלים ללשכת בדק הבית, ובאופן זה אין עכשיו הדבר שינוי מבדק הבית לבדק הבית, אף כשנוטל אחר כך את הדמים מהלשכה לבדק הבית האחר. והטעם, שכיוון שאין צורך כלל בכלי זה לבדק הבית, נותן הגזבר את דמיו ללשכה, בעצם הנתינה ללשכה אינה שינוי תשמיש. ואחר שניתנו הדמים בלשכה והתערבו בדמים שבה, הרי זה דבר חדש, והדמים כבר אינם מיוחדים לשום תשמיש, וניתן להשתמש בהם לכל בדק הבית שירצו. מה שאסרה הברייתא לשנות, ובאופן שנוטל את החפץ או את דמה ומשתמש בהם לבדק הבית האחר. וכשם שבדינים האחרים שהזכירה הברייתא, השינוי הוא באופן הזה. וביתר ביור מפרש הרשס, שהגמרא מקשה שבברייתא שנינו שקודשי מזבח מוצאים את הראוי להם מקודשי בדק הבית, ואילו מלשון משנתנו משמע, שדמי הכלים שאינם נצרכים לבדק הבית, יש ליתן דווקא לבדק הבית ולא למזבח. ותירץ רבי חזקיה שמשנתנו עוסקת כשהיה צורך במעות הללו ללשכת בדק הבית ולא למזבח. ולכן הם נופלים לבדק הבית, אבל באמת אם חסר לקודשי מזבח, נוטלים לשם כך מבדק הבית. הקורבן העידה פירש את תירוץ רבי חזקיה שאין כוונת המשנה שמשתמשים במעות דווקא לבדק הבית, אלא הכוונה שמניחים אותם בלשכת בדק הבית ומשם נוטלים אותן לדבר שהוצרכו לו בין לבדק הבית ובין למזבח. אדרן הלך פרק אילו הם הממונים. אדרן הלך פרק אילו אין הממונים. אדרן הלך פרק אילו אין הממונים. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק החמישי במסכת שקלים. פרק ששמו אילו הן הממונים, פרק שמסתיים בדף ט"ו עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי מתוך שמונת הפרקים שבמסכת שקלים, והפרק השישי נקרא 13 שופרות, פרק שתחילתו בדף ט"ו עמוד ב' בשורה העשירית. בפרק הזה, הפרק השישי במסכת שקלים, מבאר התנא את השופרות, אילו הם 13 קופות העשויות בצורת שופר שהיו בבית המקדש ובתוכן היו נותנים מעות עבור הקורבנות ושאר הנדבות. הטעם שהובא במסכת הזו עניין השופרות, מפני ששניים מתוך השופרות נועדו עבור השקלים של מגבית מחצית השקל שהיא עניינה של המסכת הזו. שופר אחד היה עבור שקלי אותה השנה, והשופר השני עבור אילו החייבים שקלים משנה שעברה. וכמבואר במשנה לקמן בדף חי עמוד א', ואגב אותם שני השופרות, מבארת כאן הגמרא גם את שאר השופרות. כך מסביר הרש"ס. טעם נוסף, מדוע התנא מבאר במסכת שקלים את עניין 13 השופרות, כי אגב הפרק הקודם בו נזכר לאל בדף י"ג עמוד א' עניין הממונה על הכינין, רצה התנא לבאר את עניין הכינין. כינים זה זוג תורים או בני יונה שמביאים לקורבן אחד לעולה ואחד לחטאת בדרך כלל, גם אפשר להביא זוג לעולה, שבן אדם מתנדב או נודר. אז היות והביאו לאל בדף י"ג עמוד א' את עניין הממונה על הכינין, רצה התנא לבאר את עניין הכינין, לכן פתח בכך שהיו 13 שופרות, כיוון שאחד מהם היה שופר של כינין, כמבואר במשנה לקמן בדף חי עמוד א', וממשיך התנא ומבאר שם את דיני הכינין, ואגב עניין הכינין פרט התנא את כל השופרות. ומכיוון שכאמור מניין השופרות שבמקדש היה 13, מנה התנא עוד עניינים שהיו במקדש, והיה מניינם 13, שכן דרך התנא בכל השס. אומרת המשנה פותחת את הפרק השישי במסכת שקלים, פרק ששמו 13 שופרות, ובלשון הירושלמי, הלכה א'. 13 שופרות קופות של עץ העשויות בצורת שופר, עקומות ורחבות מלמטה ופיין צר מלמעלה, ובתוכם היו נותנים מעות. ובמשנה לקמן בדף חי עמוד א', תבאר המשנה למה היו משמשות, וכן 13 שולחנות שיבואר לאלן בדף י' ז' עמוד ב' למה שימשו, וכן 13 מקומות שבהם נהגו להשתחוויות כשהיו עוברים שם, אז היו משתחווים שם, ולכמן בדף ט' ז' עמוד ב' יבואר איכן היו המקומות הללו, ומה הטעם שהשתחוו שם, כל אלו הדברים שמניינם 13 היו במקדש. אומרת המשנה ואילו מנהגם של בית רבן גמליאל נשיא ישראל ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים, אנחנו גורסים רבי חנינא סגן הכהנים, כאמור במסכת פסחים דף י' עמוד א' ובמסכת יום דף ח' ובעוד מקומות, אז מנהגם של רבן גמליאל ושל בית רבי חנינא סגן הכהנים שהיו משתחווים ב-14 מקומות במקדש, והיכן הייתה אותה השתחוויה יתירה שהשתחוו יותר מ-13 השתחוויות שנזכרו, זה היה כנגד מול דיר העיצים, לשכת העיצים שבה היו עצי המערכה. שלוש מערכות של אש עושים בראש המזבח בכל יום. הראשונה נקראת מערכה גדולה שעליה מקריבים את קורבן התמיד ושאר הקורבנות, השנייה בצידה מערכת קטנה, שממנה לוקחים אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום, והשלישית לא באה לשימוש אלא לקיים את מצוות האש. כנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ה', והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. כך הרמב"ם בהלכות מידים ומוספים פרק ב' הלכה ד'. אז אם כן, ההשתחוויה היתירה של בית רבן גמליאל ובית רבי חנינא סגן הכהנים, זה היה מול דיר העיצים, לשכת העיצים שבה היו עצי המערכה, והטעם שהיו משתחווים במקום הזה, שכן מסורת בידן מאבותיהן, ששם אהרון נגנז בציווי יאשיהו מלך יהודה לפני שחרב מקדש ראשון, ולפיכך היו משתחווים שם מפני כבוד אהרון. בעת שבנה שלמה המלך את בית המקדש, ידע שסופו להיחרב, ולכן בנה בו מקום לגנוז את אהרון למטה, במתמוניות עקומות והכלכלות. ויאשיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה המלך את מקום הגניזה, כך הרמב"ם מלכות בית הבחירה, פרק ד' הלכה א'. מביאה המשנה ראיה לכך, מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק בקרדומו, שהיה מטליע את העיצים, כלומר מסיר את העיצים שיש בהם תולעת, מפני ששנינו במסכת מידות פרק ב' משנה ה' שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול לעלות על גבי המזבח, וראה הכהן את אחת מאבני הרצפה שבלשכת העיצים שהיא משונה מחברותיה, שהייתה בולטת גבוהה יותר משאר אבני הרצפה. הוא הבין שנסתלקה משם והוחזרה והסיק מכך, שוודאי שם מקום גניזת הארון. בא אותו כהן ואמר לחברו שיבוא ויראה את הדבר הזה. לא הספיק אותו כהן לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו. ומכוח אותו מעשה ידעו כולם, בייחוד, בבירור, ששם אהרון גנוז. והטעם שמת משום שלא היה לו לגלות מקום אהרון שמה יוודע דבר למלכי האומות, כך אומר הרביבן. או, כמו שאומר הפני משה, לפי שכך נגזר משמיים שלא יוודע מקום אהרון עד שיבוא זמן הגאולה האחרונה. זוהי המשנה שלנו, פותחת את הפרק השישי במסכת שקלים בדפתת וו עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תני שנינו בברית השופרות הללו שנזכרו במשנה, עקומות היו צרות מלמעלה ורחבות מלמטה. וכפי שהתבהר, לפיכך נקראו שופרות כיוון שהייתה צורתם כשופר. צר בצד אחד ורחב בצד השני. והטעם שהיו עשויות כך שפיין צר מלמעלה, כיוון שחששו מפני הרמאים שמה יכניסו ידיהם לתוכן, ויראו עצמם כאילו הם נותנים צדקה, ואז הם יגנבו משם בחשאי. ואכן היה ראוי לקורם גנבים, אבל כרעם רמאים מפני שלא זו בלבד שהיו גונבים, אלא שגם היו מרמים את הבריות כאילו הם נותנים. מפני ששנינו במשנה שאהרון נגנז, מביאה הגמרא ברייתא בה מבואר שהדבר תלוי במחלוקת. אומרת הגמרא תני שנינו בברייתא בשם רבי אליעזר, אהרון גלה עמהן עם ישראל לבבל כאשר הגלה אותם נבוכדנצר בחורבן בית ראשון. מבררת הברייתא מה הייתה, מה מניין ידענו את הדבר הזה. בשבעה הברייתא נאמר בפסוק בנבואת ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו על גלות בבל העתידה. בספר מלכים ב' פרק ח' מסופר על חזקיהו מלך יהודה שכיהן במלכות אחר אביו אחז ועשה ישר בעיני השם ובטח בהשם והסיר את כל האלילים שהיו בישראל ולא היה כמוהו בכל מלכי יהודה. ועוד מסופר שם על הנס שנעשה עמו בעת שחלה ונטה למות, שבא אליו הנביא ישעיהו ואמר לו שיצווה לביתו כי אכן הולך הוא למות. כאשר שמע חזקיהו את הדבר הזה הסף פניו אל הקיר והתפלל אל השם בבכי גדול שיזכור לו השם כל צדקותיו, ונאמר שם שמיד קיבל ישעיהו נבואה מהשם שהשם קיבל את תפילתו של חזקיהו והבטיח לו שירפאו ויוסיף על ימיו 15 שנה. ואמרו חכמים בפרקי דרבי אליעזר שמיום שנבראו שמיים וארץ לא היה אדם חולה שיעמוד מחוליו ויחיה עד שהרה כן אצל חזקיהו מלך יהודה. בעת האיש הלך ברדך בלדן בן בלדן מלך בבל לשאול בשלומו של חזקיהו, והראה המלך חזקיהו לשליחיו של מלך בבל את כל אוצרותיו וגם הראה להם את ארון הברית ואת הלוחות וספר התורה, ועל כך הוכיחו הנביא ישעיהו שלא היה לו להתגאות ולעשות כך, ומכיוון שכך עשה יענש מידה כנגד מידה וכל אוצרותיו יובלו בבלה לבבל, וכן ניבא ישעיהו שאף ארון ברית השם יובל לבבל כפי שדורש כאן רבי אליעזר. אם כן, שאלה הגמרא, מניין ידענו שאהרון גלה עמהם עם ישראל לבבל? בשבעה ברייתא נאמר בפסוק בנבואת ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו על גלות בבל העתידה בספר מלכים ב' פרק כ' פסוק י"ז. הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה. לא יוותר דבר, אמר השם. כלומר, כל אוצרותיו ילקחו לבבל. ולכאורה יש בפסוק הזה כפל לשון. כי מכיוון שכבר כתוב כל אשר בביתך, מדוע הוסיף ולא יוותר דבר? אלא ודאי אין כוונת המילה דבר שבפסוק הזה, אלא לרמוז על ארון הברית שנקרא דבר מלשון דיברות. מפני שספר התורה ולוחות הברית שבהם נכתבו עשרת הדיברות מונחות לתוכו בתוך הארון, וניבא ישעיהו שעתיד הארון לגלות לבבל. וכן הוא אומר בפסוק שכך באמת הראה לבסוף בספר דברי הימים ב' פרק למדווה פסוק י' נאמר הוא לתשובת השנה, שלח המלך נבוכדנצר ויביאו בבלה עם כלי חמדת בית השם. כלומר, כאשר מלאה שנה מעת ששלח נבוכדנצר את גדודיו להילחם ביהויקים מלך יהודה, אז שלח את גדודיו להילחם ביהויקין בנו ואז הגלה את יהויקין לבבל יחד עם כלי המקדש. איזו הנקרא בפסוק הזה כלי חמדת בית השם? זה הארון שבו היו דברי התורה שנאמר עליהם בתהילים יוטט, הנחמדים מזהב ומפז רב. והטעם שהוא צריך להביא גם את הפסוק השני מספר תהילים, מפני שמהפסוק הראשון שאמר כך ישעיהו לחזקיהו, אין ראיה שבאמת הארון הוגלה. מפני שייתכן שאכן כך נגזר, אלא שלבסוף נהפכה מרעה לטובה. כפי שנאמר במסכת מועד קטן דף ט"ז עמוד ב', שבכוח הצדיק לבטל גזירת שמיים. לכן הביא את הפסוק השני בו מפורש, שכך היה למעשה שהארון גלה לבסוף. דעה שנייה, תני שנינו בברייתא רבי יהודה, בר אילאי אומר אהרון לא גלה לבבל אלא במקומו שבמקדש היה אהרון נגנז, מביאה ברייתא המקור לדבר. הדר הוא דכתיב זהו שנאמר בפסוק בספר מלכים א' פרק ח' פסוק ח', ויעריכו עבדים ויראו ראשי עבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה, וכתיב היו שם עד היום הזה. ומכך שנאמר שם עד היום הזה, מוכח שנשאר שם לעולם, הרי שאהרון לא גלה לבבל. כיוון שובה הפסוק בספר מלכים בעניין אהרון, מקשה הגמרא שלכאורה יש סתירה בפסוק הזה, שהרי בתחילה כתיב ויראו, הרי שבדי אהרון היו נראים מבחוץ, ואת אמרת, ואם כן, איך נאמר אחר כך, באותו פסוק, ולא יראו, משמע שלא היו נראים. תרץ את הגמרא לה בהכרח שהיו עבדים נראים ולא נראים, כלומר, היו נראים אבל לא היו נראים ממש, כיצד היו בולטים ויוצאים בפרוכת מבפנים כשני דדי האישה בולטים מתוך חלוקה. דעה שלישית ורבנן אמרי, חכמים אמרו שאכן אהרון נגנז ולא גלה לבבל, אולם לא במקומו נגנז אלא בלשכת דיר העיצים היה אהרון גנוז, כמו ששנינו במשנתנו. ומוכיחים רבנן כדבריהם. מעשה בכהן אחד בעל מום שהיה עומד ומפצל עיצים בודקה מן התולעים בלשכת דיר העיצים וראה את אחת מאבני הרצפה שהיא משתנה שונה מחברותיה שהייתה גבוהה יותר בולטת יותר משאר אבני הרצפה והבין שנסתלקה משם והוחזרה והסיק מכך שוודאי שם מקום גניזת הארון בא ואמר לחברו בואו ראה את אבן הרצפה הזאת שהיא משתנה מחברותיה לא הספיק אותו כהן לגמור את הדבר ולהראותו לחברו עד שיצתה נשמתו, מכוח אותו מעשה ידעו כולם בייחוד, בבירור, ששם אהרון גנוז. בעניין אותו מעשה תני שנה בברית הרבי יושעיה, שכהן זה הקיש עליה בקורנס, הקיש על אותה אבן בולטת בקורנס כדי ליישבה בשווה עם חברותיה, ויצאת אש ושרפתו לקורנס. עוד פירוש, שהוא הקיש עליה בקורנס כדי לדעת אם יש חלל תחתיה ולרדת לשם לראות את ארון ברית השם הגנוז. כיוון שהוזכר בסוגייתנו עניין ארון הברית, מביאה הגמרא ברייתא בעניין הארון. תני שנינו בברייתא, רבי יהודה בן לקיש בר אילאי אמר, שני ארונות היו מהלכים עם ישראל במדבר, אחד שהייתה התורה נתונה בתוכו, ואחר שהיו שברי לוחות השברים של הלוחות הראשונים ששברן משה בהר סיני כשחטו ישראל בחטא העגל נתונים בתוכו. זה שהייתה התורה נתונה בתוכו, היה מונח באוהל מועד, ומביאה הברית המקור לכך. הדר ודכתיב זה שכתוב בתורה וספר במדבר, פרק י' פסוק מ' ד', וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה, משמע שתמיד היה ארון בתוך המחנה. ואילו ארון השני זה שהיו שברי לוחות נתונים בתוכו, היה נכנס ויוצא עמהן כאשר הלכו במדבר, שהיה ארון נוסע לפניהם, וככתוב, הארון ברית השם נוסע לפניהם. ארון זה שהיה נכנס ויוצא עמהם, הוא שנעשה תחילה בידי משה רבינו בציווי השם לפני שעלה לשמיים לקבל את הלוחות השניות. כנאמר בספר דברים, פרק י' פסוק א', בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים ועשית לך ארון עץ, ובו הניח משה את הלוחות השניות, ואילו הארון השני נעשה לידי בצלל בעת שעשה את המשכן וקהיליו, ואז ניתנו בו לוחות האחרונות. והוא הארון שהיה באוהל מועד ולא יצא למלחמה אלא פעם אחת בימי עלי, כדי להלן, ונענשו עליו ונשבע. נפל בשבי. אז עוד פעם, זה שהייתה התורה נתונה בתוכה היה מונח באוהל מועד, ומביאה ברית המקור לכך הדר ודכתיב, זה מה שנאמר בתורה, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. משמע שתמיד היה ארון בתוך המחנה, ואילו הארון השני, זה שהיו שברי לוחות נתונים בתוכו, היה נכנס ויוצא עמהם כאשר הלכו במדבר, שהיה ארון נוסע לפניהם, וככתוב ארון ברית השם נוסע לפניהם. ורבנן אמרי חכמים אמרו, ארון אחד היה, ופעם אחת יצא עם ישראל למלחמה בימי עלי, ונשבע בידי פלישתים. ויהיה הגמרא ראיה מהפסוק לדעת חכמים, אומרת הגמרא כראיה, הפסוק מסייע לו לרבנן, מסייע לחכמים הסוברים שארון אחד היה, ורק פעם אחת יצא עם ישראל למלחמה, שנאמר בפסוק על אותה מלחמה שכאשר יצאו ישראל עם הארון אמרו הפלישתים בספר שמואל א', פרק ד' פסוק ח', אוי לנו מי יצילנו מיד האלוקים האדירים האלה. כלומר, הפלישתים נבהלו כאשר ראו את הארון. משמע שהיה זה מילה דלו חמון מן יומיון, דבר שלא ראו מימיהם ולכן נבהלו מפניו. הרי מוכח שלא היה אהרון רגיל לצאת עמהם למלחמה, אלא פעם אחת יצא למלחמה, או כדברי רבנן. ורבי יהודה ישיב על כך לפי שיטתו, שהיו שני אהרונות, מפני שתמיד היה רגיל לצאת עמם אהרון שבו שברי הלוחות, אבל באותה מלחמה יצאו עם אהרון השני, לכן נבהלו הפלישתים, כיוון שמעולם לא ראו את ישראל עם אותו אהרון. או מפני שביום האתמול נגפו ישראל מפני הפלישתים, כנאמר בספר שמואל א' פרק ד' פסוק ב', ואז לא היה אהרון עמם. לכן התיירו פלישתים, שמה כעת כשאהרון עמם, ישראל ינצחו אותם. ויהיה הגמרא ראיה מהפסוק לדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא כראיה, הפסוק מסייע לרבי יהודה בן לקיש, שסובר ששני ארונות היו. נאמר בפסוק, כאשר בעת המלחמה עם פלישתים ביקש שאול המלך לדעת האם לעלות על מחנה פלישתים, ספר שמואל א' פרק י' פסוק חי, ויאמר שאול להחיה, הגיש ארון האלוקים כדי שישאל לפניו באורים ותומים. ולכאורה קשה, ייתכן שאמר כן שאול, שנראה מכך שהיה ארון במקומו של שאול, ולא ארון בקריית יערים היה באותו זמן, שהרי מעת שנשבע אהרון בידי פלישתים בימי עלי, לא חזר אהרון למקומו, אלא היה בארץ פלישתים 7 חודשים, ולאחר מכן היה אהרון בקריית יערים 20 שנה, כאמור בספר שמואל א', פרק ו', עד שהיה דוד למלך על ישראל ולקחו משם לירושלים. אלא בהכרח ששני אהרונות היו, האחד מהם נפל בידי פלישתים, והשני שהיו בו שברי לוחות והיה יוצא עמם למלחמה, הוא היה עמהם, ועליו אמר שאול להגיש את אהרון אליו. שואלת הגמרא, מה אבדון לרבנן, מה יעשו חכמים בפסוק הזה, כלומר רבנן שסוברים שרק אהרון אחד היה, כיצד ישיבו על הראיה מן הפסוק הזה ששני ארונות היו? משיבה הגמרא, כאשר שאול אמר הגיש הארון האלוקים, לא הייתה כוונתו לארון הברית, אלא נתכוון לומר הגיש האלה יציץ, כלומר הארון שבתוכו היה הציץ עם שער בגדי הכהן הגדול. מפני שרצה לשאול את הדבר הזה באורים ותומים, כדי לשאול באורים ותומים צריך שילבש את כל 8 בגדי הכהן הגדול. לפיכך ציווה שאול להחיה שיגיש את הארון שבו הציץ ושער בגדי הכהן הגדול. והטעם שהוא הזכיר מכל בגדי הכהן הגדול דווקא את הציץ, מפני שהוא החשוב שביניהם, אומר הרשס. והארון הזה נקרא ארון האלוקים, מפני שבציץ היה כתוב שם השם, והיו בו דברים הקדושים לתשמישו של השם. אומרת הגמרא קראיה, עוד פסוק מסייע לרבי יהודה בן לקיש הסובר ששני ארונות היו. נאמר באוריה החיתי, אוריה החיתי נזכר בספר שמואל בעניין מעשה בת שבע שהייתה בתחילה, אשת אוריה החיתי, ולאחר מכן הייתה אשת דוד המלך, וממנה נולד שלמה המלך. והטעם שנקרא אוריה החיתי, או מפני שהיה גר שבא מחטא, או שישראל היה ונקרא חיתי לפי שגר עם בני חטא. כך אומר הרד"ק בספר שמואל ב' פרק י' פסוק ג'. אז נאמר באוריה החיתי, כאשר ציווה הוא דוד המלך שירד לביתו, ואוריה לא עשה כן אלא שכב מול הפתח עם כל עבדי המלך, כאמור בספר שמואל ב' פרק י' כאשר שאלו דוד מדוע לא ירד לביתו, השיב אוריה, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחי נפשך, אם יעשה את הדבר הזה. כלומר, כיוון שארון הברית היה שלא במקומו מפני המלחמה, וגם ישראל נמצאים במלחמה, איך יעשה כן? ואם נאמר כדברי רבנן שלא היה אלא ארון אחד ולא היה יוצא עמם למלחמה, איך אמר אוריה שהארון בסוכות, ועלו באותה עת הארון במקומו שבציון היה בירושלים, שהרי כבר בתחילת מלכותו הביא דוד את הארון לירושלים. כאן אמר בספר שמואל ב' פרק ו' פסוק י' ב', ואיך אמר אוריה שהארון יושב בסוכות, אלא מוכח מכאן כדברי רבי יהודה ששני ארונות היו. אחד מהם היה יוצא עמם למלחמה, ועל ארון זה אמר אוריה שהוא בסוכות. ואין לומר שבאמת ארון אחד היה, אלא שאותו ארון שהיה בירושלים הביאו למקום המלחמה, כיוון שאילו כן היה, ודאי היה נזכר הדבר הזה בפסוקים. וגם הרי מצינו שאמר דוד, אנוכי יושב בבית הרזים וארון האלוקים יושב בתוך העירייה, דהיינו שהיה מצטער שאין הארון נמצא בתוך בית. אם כן, כל שכן שלא יוציא דוד את הארון לשדה מלחמה, כשהוא עצמו יושב בביתו, כך מסביר הקורבן העידה. שואלת הגמרא, מה אבדין לרבנן, מה יעשו רבנן בפסוק הזה? כלומר, רבנן הסוברים שרק ארון אחד היה, כיצד השיבו על הראייה מה נאמר באוריה החיתי, שמוכח משם ששני ארונות היו, משיבה הגמרא לדעת רבנן, באמת באותו זמן היה ארון במקומו בירושלים, והטעם שנאמר בפסוק שארון היה בסוכות, מפני שאז הארון היה שלא בתוך בית, אלא באוהל היה, שהיה שם שכח שלא בקירוי, כלומר שלא תחת התקרה, אלא תחת שכח, מפני שבאותו זמן עדיין לא נבנה בית הבחירה, בית המקדש, עד שמת דוד ונאו שלמה בנו, ומכיוון שארון היה שלא בתוך הבית, לפיכך אמר שארון היה בסוכות, ולכן החמיר אוריה על עצמו ולא שכב עם אשתו. כלומר, באמת שנינו במסכת העירובין בדף סמך ג' עמוד ב', שכל זמן שארון ושכינה שרויים ושלא במקומם ישראל השורים בתשמיש המיטה. אבל כאן היה ארון במקומו, ואכן כל ישראל לא פרשו מנשותיהם, אבל אוריה החמיר על עצמו, כיוון שמכל מקום הארון היה באוהל ולא בבית. מביאה הגמרא עוד ברייתא בעניין גניזת הארון. שנינו בברייתא משנגנז הארון, נגנז עמו עוד כמה דברים שהיו מונחים לידו בקודש הקודשים, והם צנצנת המן שנצטווה משה מפי השם לקחת צנצנת אחת, וליתן בה מלוא העומר מאותו מן שירד לישראל במדבר, ולהניחה למשמרת לדורות למען יראו ויזכרו את נס המן שעשה עמם השם. ואמרו חכמים במחילתא על פרשת בשלח, שבשעה שאמר ירמיהו הנביא לישראל, מפני מה אין אתם עוסקים בתורה, אמרו לו, במה נתפרנס? באותה שעה הוציא להם צלוחית של מן. ואמר להם, אבותיכם שהיו עוסקים בתורה, ראו במה נתפרנסו, אף אתם אם תעסקו בתורה, הקדוש ברוך הוא יפרנסכם מזה. והניחו את הצנצנת למשמרת במקדש לפני הארון. ומניין ידעו חכמים שנגנזה עם הארון, כיוון שנאמר בה, בספר שמות פרק ט"ז פסוק למד ג', כך צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן. למדו חכמים בגזירה שווה, שהיא אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, דהיינו שדרשו חכמים להשוות שני עניינים זה לזה לפי מילה כתובה בשניהם. אז למדו חכמים בגזירה שווה לארון, שגם בו נאמרה המילה שמה, אשר יוועד לך שמה, שכשם שהארון נגנז, אף צנצנת המן נגנזה עמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד דבר שנגנז יחד עם ארון הברית, הוא צלוחית שבה היה שמן המשחה שציווה השם לעשותו, ובו היו מושכים את הכהנים, את המשכן ואת קהיליו. ואף צלוחית זו הייתה במקדש ליד הארון. וכאשר נגנז הארון נגנזה עמו, ומניין ידעו חכמים שנגנזה, כיוון שנאמר בשמן המשחה לדורותיכם. וגם בצנצנת המן נאמר לדורותיכם, למדו חכמים בגזירה שווה שכשם שצנצנת המן נגנזה, אף צלוחית שמן המשחה נגנזה. ומקלו של הארון אותו מקל שנשא בו הנס שצמחו בו פרחים ושקידים, ועל ידו ידעו ישראל שניתנה הכהונה לארון ולבניו מפי השם. והדבר הרע לאחר מעשה קורח ועדתו שעוררו על הכהונה ונענשו על כך, אז ציווה השם למשה לקחת מבני ישראל 12 מטות מקלות עץ, מטה אחד מנשיא כל שבט, ולכתוב את שמו על מטהו. ויניח את המטות יחד באוהל מועד, כשביניהם מטה לוי שעליו כתוב שמו של אהרון. והיה איש אשר יבחר בו השם מטהו יפרח, וכך עשה משה, ואסף מטות מכל נשיאי ישראל וניחם באוהל מועד, ולמחרת כשבא משה לאוהל מועד ראה והנה פרח מטהו של אהרון והוציא פרחים. ואחר כך הפרחים חנתו פירות וצמחו שקדים. והוציא משה את כל המטות והרם לבני ישראל. ועל פי ציווי השם, הניחו את המקל ופרחיו ושקידיו לפני ארון העדות למשמרת. ומניין ידעו חכמים שנגנז עמם, כיוון שנאמר במקלו של הארון בספר במדבר למשמרת. וגם בצנצנת המן נאמר שם, למשמרת, למדו חכמים בגזירה שווה, שכשם שצנצנת המן נגנזה, אף מקלו של הארון נגנז. והארגז שהשיבו פלישתים השם לאלוקי ישראל, כאשר פלישתים החזירו את הארון שלקחו עמם בשבי, הביאו עמם כלי זהב כקורבן השם לאלוקי ישראל ונתנו בארגז והביאו יחד עם הארון. והארגז זה היה מונח בקודש הקודשים. ומניין ידעו חכמים שנגנזו עמם, שנאמר בספר שמואל א' פרק ו' פסוק ח' ולקחתם את ארון השם ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו השם תשימו בארגז מצידו. מוכח שהיו תמיד עם הארון, וכשנגנז הארון נגנז עמו. שואלת הגמרא מי גנזו את הארון? אומרת הגמרא יהושיהו המלך גנזו. הוא ציווה לגונזו. והטעם שגנזו כיוון שראה שכתוב בתורה, ספר דברים פרק כוח פסוק למד ו' יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. כלומר, משה רבינו מטרה בישראל שהם יחטו, יגלו מארצם יחד עם מלכם ויהיו תחת שלטון גוי שלא הכירו מעולם. הם ואבותיהם, והבין יאשיהו שעומד לקרות כך לדורו. למה? כי נאמר בפסוק, ואת מלכך אשר תקים עליך, ואת יאשיהו העם ימליך ולא נביא על פי הדיבור. אבל יאשיהו ידע שהוא עצמו לא יגלה. כמבואר בפסוקים בספר דברי הימים פרק ב' פסוק למדלת, ששלח יאשיהו לדרוש אצל חולדה הנביאה, אמנם כך עומד לקרות, וישיבה בשם השם, כי אכן השם הביא רעה על יושבי הארץ מפני חטאיהם, אבל לגבי המלך יאשיהו עצמו ניבאה חולדה, יען רך לבביך ותיכנע מלפני אלוקים בשומחה את דבריו על המקום הזה ועל יושביו. לכן בהמשך של הפסוק נאמר שיושיהו לא יראה ברעה ולא יגלה עמם. אבל מכל מקום חשש יושיהו שהמלך שלאחריו יגלה, ואז יגלה אהרון עמו. לפיכך עמד בו גנזו. ומניין ידענו שגנזו, הדאוד הכתיב זה מה שנאמר בספר דברי הימים ב', פרק למד ה', ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. אין לכם מסע בכתף, כלומר, יושיהו אמר לכהנים בני לוי, וקראו להם המבינים לכל ישראל כי היו מלמדים בינה לישראל, שיתנו את הארון בבית המקדש, ולכאורה קשה למה הוא צריך לומר להם, כן הרי הארון כבר היה במקדש הרבה מקודם לכן, שהרי כבר בזמן ששלמה המלך בנה את הבית, הכניסו הכהנים את הארון למקומו, אלא ודאי כוונת הפסוק שיושיהו אמר ללוויים לגונזו שם, ומה שנאמר בהמשך הפסוק, אין לכם מסע בכתף, כך אמר להם, הרי הלוויים נצטבו לישא את הארון על כתפיהם, שנאמר בכתף ישאו, ואם גולה הוא עמכם לבבל, אין אתם מחזירים אותו עוד למקומו בכתפיכם, ואז תתבטל המצווה הזו. ועוד שתתחלל קדושת הארון בירידתו לבבל, ואולי ישלטו בו זרים, וכדי שלא תתבטל המצווה, אמר יאשיהו ללוויים, אלא עתה, עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל, כלומר תגנזוהו ותחו והשם ותעבדוהו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בסייעת הדשמיא במסכת שקלים בדף ט"ו, עם הצגת 5 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה טעמם של הסקנים לקחת צדקה רק בין ראש השנה ליום הכיפורים? שאלה שנייה, על מה נאמר הפסוק, וישכח ישראל את עושהו ואיבן היכלות? שאלה שלישית, כמה השתחוויות היו בבית המקדש? שאלה רביעית, איכן מונח הארון כיום? שאלה חמישית, כמה ארונות היו, מי עשהם, מה היה בתוכם ואיכן היו מונחים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני כ"ג בניסן תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ט"ו במסכת שקלים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ד בניסן תשפ"א, ונלמד דף ט"ז במסכת שקלים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.